טוב, אחרי שלמדנו קצת את ענייני הצמצום, התחלתי בפעם הקודמת לבחון יישום די מובהק, אני חושב, של הוויכוחים סביב הצמצום. השאלה היא לגבי השגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, או מעורבות שלו בעולם ליתר דיוק, שישנה... נקודת המוצא של הדיון שלי הייתה שאותה תפיסה שאומרת ששום דבר כאן למטה לא קורה בלי שהקדוש ברוך הוא בעצם החליט עליו. החליט עליו וביצע אותו. וכן, מעל כל עשב עומד מלאך ואומר לו גדל, ובקיצור, הכל מן אללה, מה שנקרא. התפיסה די רווחת, אני חושב, בציבור. ובעצם מה שזה אומר זה ש... כל מה שקורה בעולם הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא עד עצם היום הזה. זאת אומרת, הוא לא עזב את העולם בששת ימי הבריאה, זאת התפיסה האימפריאליסטית של ההשגחה. אמרתי שיש הבדל בין השגחה אקטיבית להשגחה פסיבית. השגחה פסיבית זה שהקדוש ברוך הוא עוקב אחרי מה שקורה, הוא יודע את מה שקורה. השגחה אקטיבית פירושו מעורבות אקטיבית של הקדוש ברוך הוא, שהוא מחולל את מה שקורה, לא רק יודע. באופן פסיבי. ענייננו כאן הוא בהשגחה האקטיבית, לא בהשגחה הפסיבית. השגחה הפסיבית זה פשוט שהוא עוקב, הוא לא יודע, רושם לפניו, אולי ייתן גם גמול, טוב ורע לפי המעשים שלנו, זה פרשייה בפני עצמה. אנחנו, הנושא של הסדרה, זה היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם. היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם, זה האינטראקציה שלו עם מה שקורה כאן. זאת אומרת, מעורבות או השגחה אקטיבית. זה בעצם הדיון שלנו. והקשר, למה אני אומר שזה ביטוי לוויכוחים בסוגיית ההשגחה? בגלל שהמוטיבציה לומר שכל מה שקורה כאן הוא בעצם מעשי הדף של הקדוש ברוך הוא, בא מאותו מקום לתפיסה של צמצום לא כפשוטו. צמצום לא כפשוטו פירושו שאין עוד מלבדו, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, וכל שאר הדברים, תקראו לזה אשליות, דמיונות, לא יודע בדיוק מה, משלים, מה שאתם רוצים, אבל הם בעצם כולם הוא. או האירועים פה הם כולם מעשה ידיו, אז זה ביטוי מאוד מובהק נדמה לי לתפיסה הזאת של הצמצום שהוא לא כפשוטו, התפיסה החסידית. אני חושב שבאמת אצל חסידים תשמעו יותר את האמירות האלה שכל מה שקורה הוא בעצם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. לית אתר פנוי מיני. והתפיסות שמוציאות את הקדוש ברוך הוא לפחות חלקית ממה שקורה כאן, יש טבע או שיש... בחירה לבני אדם, זאת אומרת שיש גורמים אחרים שגורמים למה שקורה כאן, בעצם מחביאות מאחוריהן איזשהו סילוק של הקדוש ברוך הוא מהעולם, או במילים אחרות תפיסה של צמצום כפשוטו, שהוא באמת לא נמצא כאן, ולא רק כאיזשהו משל או אמירה חינוכית או משהו כזה. לכן אני חושב שסוגיית ההשגחה היא אולי הביטוי המובהק ביותר לוויכוח הזה לגבי, אחד הוויכוחים, לא יודע, אחד הביטויים, לא יודע מה המובהק ביותר, אחד הביטויים המובהקים לוויכוח הזה סביב... אז כמו שאמרתי, ענייננו בהשגחה האקטיבית, בפעם הקודמת סיימתי בשתי הלכות ברמב״ם בפרק ה' מהלכות תשובה, הלכה ד' והלכה ה', והלכה ד' הרמב״ם... הרמב״ם בעצם טוען שמעשה ידיו של האדם נמצאים בידיו, והם לא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ובהלכה, זה בהלכה ד', שם הוא מדבר על המעורבות האקטיבית של הקדוש ברוך הוא, ואומר שאין דבר כזה, הדברים שאנחנו עושים הם בידינו, ובהלכה ה' הוא מדבר על שאלת הידיעה והבחירה, ששם בעצם זאת איזושהי אמירה שלגבי בחירה אין אפילו השגחה במובן הפסיבי, זאת אומרת, אין אפילו ידיעה של הקדוש ברוך הוא, לפחות לא מראש, אחרי שזה קרה אז הוא יודע, אבל לא ידיעה מראש מה שעומד לקרות. אז פה אני רוצה עכשיו להתחיל קצת לטפל בזה בצורה יותר סדורה, יותר שיטתית. אז כשאנחנו רוצים לדבר על השגחה אקטיבית, או מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו בעצם צריכים לעבוד פה בשתי חזיתות, או בשני מישורים. הקדוש ברוך הוא מי שעומד מולו, כן, הבריאה שלנו מורכבת משני סוגי דברים. דבר אחד זה הטבע. הטבע שהם בדרך כלל דטרמיניסטיים, יש להם יחסי סיבה ומסובב, ויש את הכללים שאנחנו בסך הכל מכירים אותם פחות או יותר. זה חוקי הטבע. בנוסף לחוקי הטבע, יש את הבחירה האנושית. זאת אומרת, אדם יכול להחליט לעשות דברים, ואז הדברים האלה מתרחשים לא מכוח איזשהו חוק טבע, אלא מכוח החלטה של בני אדם. כמובן שההחלטה הזאת, כשמתבצעת, אז היא מתבצעת באופנים טבעיים, כשבן אדם עושה משהו, הוא עושה זה עם הידיים והרגליים שלו ועם הגוף שלו, שכל אלה דברים חומריים שכפופים לחוקי הטבע. אבל העסק הזה מתחיל מנקודה שבה האדם החליט, לא מחוק טבע או מאיזושהי סיבה שחוללה את הדבר הזה, אלא מזה שהאדם החליט. זאת אומרת שיכולים להיות שני מקורות, או שני סוגי מקורות לאירועים שמתרחשים, למה שמתרחש בעולם. או רצון אנושי, בחירה חופשית, אני מניח כרגע שרק לבני אדם יש בחירה, לא בטוח שלבעלי חיים אין בכלל, אבל ככה מקובל לחשוב משום מה, אבל נגיד רצון חופשי וחוקי טבע. בכל אחד משני המישורים האלה, אנחנו צריכים לדון עד כמה והאם בכלל הקדוש ברוך הוא מעורב. האם מעורב בבחירה שלנו, האם גם את זה הוא מחולל, שזה קצת יותר מרחיק לכת לומר, או שהוא, או שלא, אבל אולי בתהליכים טבעיים זה כן מעשה ידיו, ולא טבע עיוור כזה, מין כזה תהליך דטרמיניסטי, מכני, לכל דבר ודבר שקורה טבעית, הוא החלטה של הקדוש ברוך הוא, מה שכמובן קצת מרוקן מתוכן את המילה טבעית. כשאתה מדבר טבעי, אתה בעצם אומר, זה כנראה איזשהו מנגנון מכני שטבוע במציאות, זה לא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, בעצם הטבע הופך להיות איזשהו כיסוי לפעולות של הקדוש ברוך הוא, כי אין מה שהרמב"ן כותב בסוף פרשת בו שם, שאין חלק לאדם, למאמין, כל מאמין בתורת משה, אין לו חלק בתורת משה, אלא אם כן הבין שכל מעשינו אינם אלא ניסים. כן, שבעצם הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. ככה הרבה פעמים מביאים את הרמב"ן הזה בתור מקור לתפיסה הזאת. אז כך, אני אתחיל קודם כל, אולי במשפט אחד על ההבדל בין שני המישורים. למה באמת יש הבדל בין שני המישורים? כי את חוקי הטבע בעצם מדובר בפעולות מכניות, או בתוצאות סיבה ומסובב מכני. במצב כזה אתה יכול להגיד באופן עקרוני שהקדוש ברוך הוא בכל מקום בעצם פועל, ואנחנו מתארים את אופני הפעולה שלו על ידי חוקי הטבע. אבל בעצם הכל זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. נגיד, אם אני רוצה להגיד, לומר שעצמים נמשכים לכדור הארץ, כן, גוף שאני עוזב אותו, הוא נופל לכדור הארץ, הוא נמשך חוק הגרביטציה, אז אני אומר, מי חולל את הנפילה לכדור הארץ? הקדוש ברוך הוא. חוק הגרביטציה הוא לא מחולל את הנפילה. חוק הגרביטציה מתאר את אופן הפעולה של הקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות, כדי לחדד את זה יותר, אני אומר כך. חוקים לא יכולים לחולל דברים. מי שחושב שעצם נופל לכדור הארץ בגלל חוק הגרביטציה, מתבטא בצורה לא מדויקת. חוק הגרביטציה לא יכול להיות סיבה לכלום. כי חוק הגרביטציה הוא לא סוג של ישות. דבר שהוא לא ישות, לא מחולל שום דבר בעולם. דבר שלא קיים בעולם, חוק הגרביטציה זה חוק. חוק זה, זה לא משהו, זה לא, זה לא אובייקט, זה לא כוח או משהו כזה, אלא זה מתאר, החוק הזה קובע יחסים בין סיבה למסובב, או מתאר יחסים בין סיבה למסובב. כשאני שואל, מי גרם לעצם ליפול לכדור הארץ? התשובה היא כוח הגרביטציה, לא חוק הגרביטציה. כוח הגרביטציה זה אותה תופעה שקיימת בעולם, שמושכת עצמים בעלי מסה אחד לשני. התופעה הזאת יכולה לחולל את הנפילה של העצם לכדור הארץ. חוק הגרביטציה רק מתאר את התופעה הזאת. הוא לא מחולל כלום, הוא לא סיבה לכלום. אוקיי? עכשיו, בתפיסה של הקדוש ברוך הוא כמחולל את מה שקורה בעולם הטבעי, את התהליכים הטבעיים, יחסית קל לתאר את זה. אני בעצם אומר, אין דבר כזה חוק גרביטציה. חוק גרביטציה לא קיים. זה הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רואה אובייקט שעומד באוויר, הוא מיד מפיל אותו לארץ. רק הוא עושה את זה תמיד בדפוסים קבועים, ואת הדפוסים האלה אני מתאר בחוקים שאנחנו קוראים להם חוקי הטבע. אבל בעצם אין טבע, אין שום דבר, אין כוח גרביטציה, יש רק חוק גרביטציה. כוח הגרביטציה הומצא על ידי אתאיסטים לפי התפיסה הזאת. כי בעצם אתה צריך להסביר מי גורם לאובייקט ליפול לכדור הארץ. אתה בתור כופר מדופלם חושב שזה לא הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך להמציא איזשהו גורם מציאותי אחר שמחולל את התופעה הזאת. כי החוק לא יכול לחולל אותה. אז אתה ממציא את כוח הגרביטציה. אבל המאמין האמיתי, כן, אני אומר את זה במרכאות, אבל המאמין האמיתי אומר, מה פתאום? לא חוק הגרביטציה ולא כלום, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. הקדוש ברוך הוא מוריד את העצמים למטה, והקדוש ברוך הוא מושך אלקטרונים זה לזה, וכוח החשמלי, וכל הכוחות הפיזיקליים, כל התנועות הטבעיות, הם בעצם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. והחוקים רק מתארים אותם, אבל אין אובייקטים במציאות שמחוללים את האירועים. אין כוח חשמלי ואין כוח גרביטציה, יש חוקי החשמל וחוק הגרביטציה. אבל לא כוחות, הכוחות זה סוג של ישים שתפקידם לחולל את התופעות. אין ישים, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. לפי התפיסה הזאת אני מתכוון, אוקיי? אז פה אפשר יחסית בקלות להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה באופן שלא באמת מפריע, כי חוקי הטבע ממשיכים להיות נכונים, אנחנו יכולים עדיין להמשיך ולדעת בהינתן מצב נתון מה יקרה מעכשיו הלאה לפי חוקי הטבע. אלא מאי, ברמה הפילוסופית אנחנו אומרים שמי שחולל את זה זה לא כוח הגרביטציה אלא הקדוש ברוך הוא. מי שמתאר את מה שקורה זה חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה קיים גם לפי הדוסים האלה, גם לפי הדוסים שאומרים שהכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אך הוא עובד בדפוסים קבועים שמתוארים על ידי חוקי הטבע. זה הכל. זאת אומרת, הוויכוח פה הוא ויכוח מטאפיזי, ואין פה ויכוח על הפיזיקה, ולא על חוקי הפיזיקה, ובמובן הזה זה יחסית קל. כי בסך הכל מה שאתה אומר זה שבמציאות עצמה, מי שפועל זה רק הקדוש ברוך הוא, אין כוחות פיזיקליים. החוקי הפיזיקה כמובן קיימים, הם מתארים את אופני פעולתו של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אז זה יחסית קל להכניס את הקדוש ברוך הוא לשם. בעולם של פעולות אנושיות, שהן תוצאה של בחירה חופשית, של רצון חופשי, שם המצב קשה יותר. כי בעצם להכניס את הקדוש ברוך הוא שם, זה בעצם להוציא אותי מהתמונה. זה בעצם להגיד שהוא עושה את הפעולות שלי ולא אני עושה אותן. עכשיו, אין בעיה עקרונית, חוץ מזה שאז, אם ככה, אז מה המשמעות של כל המחויבויות שלנו, של ההלכה, של המוסר, של כל מה שאנחנו נדרשים לעשות? בסך הכל, כל מה שקורה פה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של שכר ועונש? בסך הכל, אם לא אני עשיתי את זה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זאת אומרת, זה מעורר כבר בעיות, לפחות תיאולוגיות לא פשוטות. אוקיי? ברמה הפרקטית זה כמובן סותר את בחירתנו החופשית, אבל בסדר, אז בן אדם יהיה דטרמיניסט. זה לא, אנחנו לא רואים בעיניים שיש לבן אדם בחירה חופשית, זה לא סותר את חוקי הטבע, במובן הזה זה כמו המעורבות האלוהית בטבע, גם שם, זה לא סותר את חוקי הטבע, וגם פה, רק אני צריך להיות דטרמיניסט, זה סותר את התפיסה של רצון חופשי, של רצון שהוא לא דטרמיניסטי, שיש כוח לאדם להחליט ולעשות דברים בבחירתו, לעשות את זה או לעשות את ההפך. ולכן באמת, חזל למשל אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הביטוי הזה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, בעצם משמעותו היא שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ככה לפחות האופן הפשוט להבין אותו, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אבל לא מה שנוגע לבחירה של בני אדם, לפעולות שיש להם מימד ערכי. כן, מה שנוגע ליראת שמיים, הכוונה פעולות עם מימד ערכי, פעולות שהן מוסריות או אנטי-מוסריות, ופעולות בעד, זאת אומרת, בהתאם להלכה או נגד ההלכה, כן? דברים שהם עוברים על עניינים ערכיים. במצב כזה, זה לא בידי שמיים. למה? כי אם זה היה בידי שמיים, אז אנחנו לא משחקים פה על המגרש הזה. אין טעם לדרוש מאיתנו דברים, אין טעם להניש אותנו, אין טעם לתת לנו שכר, זאת אומרת, אנחנו בעצם הופכים להיות סתם עצמים עצמים טבעיים רגילים, כמו כל שאר העצמים בעולם. לכן, אני חושב שלהגיד שהקדוש ברוך הוא גם עושה את הדברים שבני אדם החליטו לעשות, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מחודש, ומשום מה, המנטרה הזאת שהכל בידי שמיים, ממשיכה להיות מדוקלמת גם על פעולות אנושיות, ולא רק על פעולות טבעיות. כמו שאני אומר בהמשך, אני גם בהקשר הטבעי לא מקבל אותה. בהקשר הטבעי, יש לזה הרבה יותר מקום. בהקשר של בחירה אנושית, זה דבר מוזר. זה דבר שהוא בלתי סביר. הכל בידי שמיים, חוץ מצינים מופחים, למשל, מדבר אפילו על דברים טבעיים שלו בידי שמיים. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אומר, לפחות בחירות של בני אדם שנוגעות לעניינים ערכיים, זה ודאי אתה לא יכול להגיד שזה בידי שמיים. אחרת, מה המשמעות של כל העניין? אז תבינו זה נשמע כל כך פשוט כששומעים את זה, נדמה לי לפחות, עד שכמו שאמרתי, אני קצת נבוך מלעסוק בכלל בדברים האלה, לרוב פשיטותם. אבל כיוון שיש הרבה מאוד אנשים שמשום מה חיים בתודעה אחרת, בתמונת עולם אחרת, אז אני חושב שכן מן הראוי לעסוק בעניין הזה. הדוגמאות נדמה לי שהבאתי, אני לא זוכר כבר, כי זה מתחבר לי גם בסדרה אחרת שניתן על נושאים דומים, אז אני כבר לא זוכר מה בדיוק אמרתי פה ומה שם. אבל האמירות האלה למשל של למה קרתה השואה, או האמירות האלה של למה מת פלוני בתאונת דרכים, או למה הוא נפגע, או למה כל מיני דברים, מחלות, צונמי, לא צונמי, סליחה, גם לא מחלות. למה הוא נפגע בתאונת דרכים, למה הרגו אותו, למה פיגוע, למה שואה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל הדברים האלה הם פעולות של בני אדם שקיבלו החלטות להרוג או לפגוע בבן אדם אחר. לשאול למה זה קרה, זה בעצם מניח בסאבטקסט שהפעולות האלה גם הן מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. כי אחרת מה השאלה למה זה קרה? זה קרה בגלל שפלוני החליט לרצוח אותו, לכן הוא מת. מה השאלה למה זה קרה? אתה מחפש מה היו הסיבות התיאולוגיות, אולי הוא חטא, אולי משפחתו צריכה לסבול, כל מיני הסברים, אני לא יודע בדיוק מה. כל הרצון בכלל, אני לא מתווכח אפילו עם ההסברים, אני מתווכח עם הצורך בהסברים. הצורך בהסברים, בעצם החיפוש אחרי הסבר, בעצם מניח שהדבר הזה הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שואלים למה, הרי זה לא צודק, זה כן צודק, מוצאים הסבר, לא מוצאים הסבר, אבל עצם החיפוש או ההנחה שאמור להיות איזשהו הסבר, בין אם אנחנו מבינים אותו ובין אם לא, בעצם מניחה שהדברים האלה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני מבין שלא, הרי את השואה עשו נאצים, והנאצים בחרו ברע, והם גם נהנשו על זה בטריבונלים בינלאומיים, ואני יודע, בכל אחד שהיה שופט אותם, אני מניח שהיה מרשיע אותם ומעניש אותם על זה. מה זה אומר? זה אומר שהפעולות שנעשו שם הן תולדה של בחירה של בני אדם, זה מה שבני אדם החליטו לעשות. אז מה המקום לשאול למה השואה קרתה? השואה קרתה כי היטלר החליט לרצוח יהודים, והגרמנים החליטו גם להצטרף אליו, גרמנים ועוזריהם אם תרצו, החליטו להצטרף אליו. בגלל זה קרה. אז כל הדילמות הנוראיות של האם זה בגלל הציונות, או בגלל שהתנגדו לציונות, או בגלל שאני לא יודע בדיוק מה, כל הסוגי ההסבר האלה, אני בכלל לא נכנס לוויכוח מי מהם צודק. אני מתווכח עם כולם, כי אני לא רואה למה בכלל לחפש הסברים. למה נחוצים הסברים? למה, את מה אתה בא להסביר? אם הדבר הזה הוא תולדה של פעולה מרושעת של בן אדם, אז הבן אדם עשה את זה, כי הוא היה רשע. למה אתה צריך הסברים תיאולוגיים? האם זה רש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, האם היה מגיע לו, שלא היה מגיע לו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. לא צריך לחפש הסברים, אתה צריך להבין את המשמעות של העניין, ועד כמה, למרות שכשאני מציג את זה ככה באופן פשוט, נדמה לי שאנשים כולם יסכימו. אבל כשתבדקו את עצמכם או את סביבתכם, איך שאנחנו מגיבים לדברים שקורים סביבנו, תראו שאנחנו לא חיים כך. רובנו. אנחנו לא חיים כך. כל דבר שקורה, אנחנו מחפשים למה הוא קרה. וההנחה שלנו עוד פעם זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. ולכן אמור להיות איזשהו הסבר, גם אם לא תמיד אנחנו יכולים להבין אותו. אבל עדיין ההנחה היא שאמור להיות איזשהו הסבר, כי הקדוש ברוך הוא לא אבי דינה בלא דינה. כן, הוא לא עושה דברים בלי שהם צריכים להיות כמו שהם. אבל זה בהנחה שבאמת הוא זה שעשה אותם. אבל אם לא הוא זה שעשה אותם, אז לא צריך לחפש הסברים. אני אביא אולי דוגמה לדבר הזה, הגמרא בחגיגה בדף ה', הגמרא אומרת שמה, יש נספה בלא משפט. יכול להיות מצב שבן אדם ימות, ולא מגיע לו למות. במשפט לא, זאת אומרת, מבחינת המשפט לא מגיע לו למות, ובכל זאת הוא נספה. אז הרך, רבנו חנן, מה? ערך שם בחגיגה אומר יש נספה בלא משפט כגון אדם שהרג את חברו, משהו כזה, זה פחות או יותר הציטוט. מה הכוונה? אדם שהרג את חברו, פירוש הדבר, אם ראובן החליט להרוג את שמעון, יכול להיות מצב ששמעון מת למרות שבמשפט לא מגיע לו למות. זה מה שאומר ערך. למה באמת? בגלל שהפעולה הזאת היא פעולה אנושית, הרוצח החליט להרוג את שמעון. במצב כזה, בהחלט ייתכן ששמעון ימות, למרות שלא מגיע לו במשפט למות. לעומת זאת, למה הוא טורח להביא את הדוגמה הזאת? הוא בא כנראה להוציא אפשרות אחרת. מה קורה אם שמעון מת, לא בגלל שראובן החליט לרצוח אותו, אלא כי הוא חטף חיידק קטלני, או צונמי, או אני לא יודע, משהו רוע טבעי, כן, משהו טבעי. אוקיי? במצב כזה זה בידי שמיים, ואז הוא, אם הוא נספה זה במשפט. ככה לפחות הרח מניח, אני אערער גם על זה. אבל ככה הרח מניח. והדוגמה שהוא מביא, כגון אדם שהרג את חברו, בא לומר שכאשר הרוע שנגרם פה הוא תוצאה של בחירה אנושית, שם באמת זה יכול לקרות גם בלי משפט. להבדיל מאירועים טבעיים. הנה עוד פעם ביטוי לתפיסה הזאת, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, דברים שנוגעים להכרעות של בני אדם, שנוגעות לטוב ורע, זה לא בידי שמיים, זה בידי אדם. אבל כל השאר, הדברים, האירועים הטבעיים, זה בידי שמיים. זה בעצם השיקוף של מה שהרח אומר, זה נתפס, כשאנשים שומעים את הרח הזה במבט ראשון, זה נראה להם איזה חידוש נורא. זאת אומרת, שאדם יכול למות למה שלא הגיע לו למות. כן, תחשבו על כל ה... תמיד מגיעים לנחם בן אדם שנפטר לו מיד, אני לא מדבר על מי שנפטר נגיד זקן, מי שנפטר בלא עת, חייל, לא יודע, באים לנחם אותו שהקדוש ברוך הוא עשה ככה ויש לו סיבות והוא עושה זה. ההנחה תמיד של כולם, לא משנה, גם אם אתה אומר בסוף שאתה לא מבין, ההנחה היא שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולכן עכשיו השאלה היא למה הוא עשה את זה, ואם אפשר להבין, ומה ההסבר וכו'. אבל מי אמר שזה ההנחה? הרח אומר שלא. אבל זה לא חידוש של הרח. זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אם בן אדם החליט להרוג מישהו, אז המישהו הוא ימות, כי לבן אדם שהרג אותו יש בחירה. הוא יכול לבחור גם ברע, לא רק בטוב. יש האור החיים, על הפרשה של יוסף ואחיו, גם אומר דבר דומה. שם, הוא אומר שם שיהודה מציע לאחים להשליך את יוסף אל הבור, בידינו אל תהי בו. כן? אז הוא מסביר שם מה היה השיקול. אנחנו נהרוג אותו, הרי הם רצו לבדוק האם חלומותיו של יוסף, ונראה מה היו חלומותיו, כן, זה ההמשך. אם אנחנו נהרוג אותו, זה לא יבדוק אם חלומותיו היו נכונים או לא. כי אם אנחנו נהרוג אותו, יכול להיות שנצליח להרוג אותו למרות שבעצם לא היה מגיע לו למות. למרות שחלומותיו אולי היו אמיתיים, ובאמת בסוף אנחנו היינו אמורים לבוא ולהשתחוות לפניו וכו', אבל אנחנו בחרנו להרוג אותו, ואם אנחנו בוחרים, אנחנו יכולים להצליח, למרות שהקדוש ברוך הוא לא החליט שהוא ימות. אבל אנחנו, לכן מציע יהודה, אתם רוצים באמת לבדוק אם חלומותיו יהיו טובים, נראה מה יהיו חלומותיו, תזרקו אותו לבור. הבור רק אין בו מים, דורשים חזל אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. מה זה אומר? שכשהוא יזרק לבור, הנחשים והקרבים יכולים להרוג אותו. אבל נחשים והקרבים זה יצורים טבעיים, הם לא תוצאה של בחירה. אם הם יארגו אותו, אז זה אומר שבאמת היה מגיע לו למות. ואז זה אומר שהחלומות שלו הם בלבולי מוח. הוא רק ניסה להתנסה עלינו או משהו כזה, אבל בעצם סתם בלבל את המוח. אבל אם אנחנו עצמנו נהרוג אותו, זאת לא תהיה אינדיקציה לכלום, כך מסביר האור החיים שם. כי אם אנחנו הורגים אותו, זאת פעולה אנושית. בן אדם יכול להרוג מישהו אחר, גם אם הקדוש ברוך הוא לא החליט שהוא ימות. אבל חשים והקרבים לא, אם הם הורגים אותו, כנראה היה מגיע לו למות. וכנראה החלום הזה, שאנחנו אומרים להשתחוות בפניו וכו', היה חלום שקרי. פשוט לא נכון, הוא סיפר לנו, לא חלום שקרי, אלא לא היה חלום כזה. סיפר לנו לוקשים, בחר לנו לוקשים. אוקיי? אז זה אותו יסוד כמו הרח. בעצם זה אומר שכשרוע נעשה, פעולה נעשית על ידי החלטה של בני אדם, בחירה חופשית של בני אדם, זה יכול להיעשות גם לא לפי החשבון האלוקי. גם כשהקדוש ברוך הוא לא החליט על זה, אולי אפילו לא רוצה את זה. עדיין זה בעצם מה שיכול לקרות. לעומת זאת, אם זה נחשים ועקרבים, או אם זה בן אדם שמת, כן, כמו שהרח אומר, מאיזה סיבה טבעית כלשהי, שם זה בידי שמיים. רק כשזה נעשה על ידי בני אדם, ששייך ליראת שמיים, שם זה יכול להיות גם לא במשפט. אבל מה שקורה באופן טבעי הוא במשפט. אז הנה אנחנו רואים בכל המקומות האלה, עוד פעם את אותה הבחנה, שאומרת שהטבע באמת זה הכל החלטות של הקדוש ברוך הוא, מה שקורה בטבע. אבל החלטות של בני אדם, זה ודאי נעשה באופן אוטונומי לגמרי, ויכולים להחליט לעשות דברים נגד רצון הקדוש ברוך הוא. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה, הוא גם לא רוצה את זה. וזה הוא רוצה שזה לא יקרה, וזה בכל זאת יקרה. כי לבן אדם יש בחירה חופשית, והוא החליט לעשות את זה. כן, סתם, תחשבו את זה. מישהו מחלל שבת. אם אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה את החילול שבת הזה, או גרם לו לחלל שבת, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לחלל שבת. אז איזה מין היגיון יש פה להניח שאם הוא חילל שבת, כנראה הקדוש ברוך הוא גזר עליו לחלל שבת, או חולל את החילול שבת בעצמו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה כל כך מוזר, כל כך לא סביר, שאני פשוט לא מצליח להבין את המיתוס הרווח הזה. הוא גם לא עומד בשום מבחן, אין מישהו שאומר, אי אפשר להוציא את זה משום מקום. זה סתם שטות. אבל הוא כל כך השתקעה השטות הזאת, שזה הפך להיות מאיזשהו סוג של עיקר אמונה, שאין לו שום בסיס, כלום. אני אומר עוד פעם, לגבי בחירה, לא לגבי, בטבע כן, ודאי יש לזה בסיס, שהקדוש ברוך הוא עושה הכל בטבע, אבל לגבי בחירה זה דבר מוזר. בואו נראה רגע כמה קטעים מהרמב״ם, 8 פרקים בפרק השמיני. הרמב״ם כותב ככה, אני אקרא בדילוגים קטעים מסוימים, הוא אומר ככה, ואומנם בארתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות שיבדון בעלי גזירת הכוכבים, כן, הדטרמיניסטים שתולים את הכל בגזירות הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדות בני האדם יסימום, כן, התולדה שלהם, המבנה שלהם מלידה, יסימום בעלי מעלה או בעלי פחיתות, ושהאדם מוכרח על אותן הפעולות דווקא, כן, הדטרמיניזם. אבל אתה דע, כי דבר מוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופיית יוון, כמו שאימתוהו טענות האמת, שמעשי האדם כולם אליו, אין כופה עליו בהם, ולא מושך לו מבחוץ בשום פנים, תיאתהו אל מעלה או פחיתות. אלא אם כן תהיה הכנה מזגית בלבד, כמו שבארנו, שיקל בגללה דבר או יקשה. זאת אומרת, הטבע שלנו כמובן משפיע על מה שאנחנו עושים. לפעמים בגלל הטבע שלנו יותר קשה לנו לעשות פעולה אחת, ולמישהו אחר יותר קל לעשות אותה, טובה או רעה או לא משנה. אבל שיחויב או יימנע, כן, אם זה יכפה עלינו, לא יקשה או יקל, אלא יכפה עלינו, יקבע את מה שאנחנו עושים, אין בשום פנים. עכשיו אומר הרמב״ם, ואילו היה האדם מוכרח על מעשיו, היו בטלים הציווי והאזהרה התוריים, מה הטעם לצוות ולהזהיר אותנו, והיה כל זה שב גמור, הועיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה, וכמו כן היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך ולמידת המלאכות כולן, כל ההשתדלויות שלנו בעצם מיותרות, כי כל מה שקורה, קורה בעל כוחנו, לא קשור למה שאנחנו נעשה, כל זה היה הבל, הועיל והאדם אין מנוס לו בהכרח, בגלל מושכו מבחוץ, לשיטת מי שסובר כן, ממעשה פלוני שיעשהו, וממדע פלוני שידעהו, וממידה פלונית שתיקנה לו. והיה השכר והעונש גם כן עוול גמור, הן ממנו קצתנו לקצתנו, והן מהשם לנו, כן, גם עונש אנחנו נותנים לבני אדם, וגם עונש הקדוש ברוך הוא נותן. לפי שזה שמעון ההורג לראובן, אם היה זה כפוי ומוכרח להרוג, וזה כפוי ומוכרח להיהרג, למה נענוש את שמעון? ואיך ייתכן גם כן עליו יתעלה צדיק וישר, הקדוש ברוך הוא, שיענישהו על מעשה שאין מנוס לו מלעשותו, ואפילו ישתדל שלא יעשהו לא היה יכול. בהקשר הזה אני אזכיר אולי גמרא במכות, הגמרא מדברת שם על רוצח בשגגה בדף י', הגמרא אומרת שם, היחידה מרוצח בשגגה, ראובן רצח במזיד בלי עדים והיה חייב מיתה, ושמעון רצח בשוגג בלי עדים והיה חייב גלות. זה לא קיבל את המיטה וזה לא קיבל את הגלות, כי לא היו עדים. הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד. ההוא שחייב מיטה נמצא למטה, ההוא שחייב גלות נמצא למעלה. ואז נושל הברזל של ההוא מלמעלה מהעץ, כן, מהפטיש שהוא מחזיק, נופל על ההוא שלמטה והורג אותו. אז ההוא שלמטה חטף את מה שמגיע לו, הוא מת, וההוא שלמעלה עכשיו גולה בגלל שהוא רצח בשגגה, וגם חטף את מה שמגיע לו, כי הוא היה מגיע לו גלות. לכאורה, בגמרא פה רואים את ההפך ממה שראינו עד עכשיו, שפעולות של רציחה של בני אדם מכוונות מלמעלה. הקדוש ברוך הוא בעצם מחליט מי ירצח ומי ירצח ומה יקרה פה, הכל בעצם אנחנו מריונטות על הלוח שמופעלות על ידי הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה זה סותר את מה שכותב הרח, את מה שהאור החיים, את כל מה שאמרתי עד עכשיו. אבל זה לא סותר. זה לא סותר בגלל ש... בגלל שהגמרה הזאת לא בכדי מדברת על רוצח בשוגג. היא לא מביאה את הדוגמה הזאת על רוצח במזיד. היחידה מרוצח במזיד, ראובן ושמעון שניהם היו חייבים מיתה. אז הקדוש ברוך הוא גורם לשמעון להרוג את ראובן במזיד, ואז ראובן מת כי היה מגיע לו למות, ואת שמעון יהרגו בתור רוצח וגם לא היה מגיע לו למות. גמרה כזאת אין. הגמרה עוסקת ברוצח בשוגג, לא ברוצח במזיד. למה? כי רוצח בשוגג לא החליט להרוג את השני. זאת לא הייתה הכרעה שלא מבחירה להרוג את השני. זאת הייתה רשלנות לכל היותר. במצב כזה, אומרת הגמרא, זה מכוון מלמעלה. זאת אומרת, אם ראובן מת על ידי פעולה של שמעון, שנעשתה בשוגג, לא ששמעון החליט להרוג את ראובן, זה נעשה בשוגג. במצב כזה, זה כנראה מגיע היה לראובן למות. שם אין נספה בלא משפט. כי זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. זה לא פעולה של שמעון. אבל אם שמעון מחליט להרוג את ראובן, זה רוצה הרבה מזיד, לא רוצה הרבה שוגג, על זה מה שאומר הרך, יש נספה בלא משפט. שמעון יכול להצליח להרוג את ראובן, למרות של ראובן לא מגיע למות. כי זה לא פעולה של הקדוש ברוך הוא, זה פעולה שלו. לכן הגמרא הזאת בסך הכל משלימה את התמונה שהרך מתאר, ולא סותרת אותה. כן, יש הרמב"ן, גם הבאתי גם את זה, את הרמב"ן על עדים זוממים, הרמב"ן אומר שם ש... כן, הגמרא הרי אומרת, הרגו אין נהרגים, לא הרגו נהרגים. אם העדים הזוממים רוצים להרוג את הנאשם, והם מוזמים, אז עושים להם כאשר זממו. הורגים אותם כמו שהם רצו לעשות לנאשם. אבל מה קורה אם כבר הרגו את הנאשם, ורק אחרי זה הזימו את העדים? אז הרגו, אין נהרגים. זאת אומרת, אם כבר הנאשם נהרג, אז לא הורגים את העדים. שזה כמובן דבר פלא. זאת אומרת, כי אם הוא נהרג, זה רק יותר חמור, אז הם גם זממו והם אפילו הצליחו. נו, אז למה לא להרוג אותם? אז הרמב"ן אומר, אחד הפירושים, שני פירושים שם, הרמב"ן על התורה, אומר שם, על פרשת עדים זוממים, שברגע שבית הדין הרגו אותו, אז כנראה באמת היה מגיע לו למות. כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לדיינים להרוג את הנאשם, ולכן לא עושים בעדים הזוממים כאשר זמם, כי הם בעצם הרגו מישהו שבאמת מגיע לו למות. ואולי אפילו הם לא זוממים, זה עבור לדיון אחר כבר. לעומת זאת, אם הוא עוד לא מת, והזימו אותם, על זה נאמר דין התורה, שעשיתם לו כאשר זמם, למה? כי בדיוק זה, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מלמות, בגלל שלא היה מגיע לו למות. זאת בדיוק הראיה לזה שהם שיקרו. אז הרמב"ן שוב פעם בעצם אומר, שההחלטות של בית הדין, כן להרוג או לא להרוג, הן בעצם החלטות שמנווטות על ידי הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא זה שעושה את ההחלטות האלה, הן באות ממנו. ואז כמובן עוד פעם צריך לשאול אז איך זה מתיישב עם כל מה שתיארתי עד עכשיו. ושוב פעם אני אומר, זה מתיישב היטב. כי כשבית הדין הורג את הנאשם לאור העדות של העדים האלה, בית הדין לא החליט לבחור ברע ולרצוח אדם חף מפשע. בית הדין פשוט השתכנע מכוח העדויות, ולכן הוא דן את הבן אדם ההוא למיטה. במצב כזה, זה בעצם מקביל לרוצח בשוגג, לא לרוצח במזיד. ורוצח בשוגג לא יכול לעשות משהו שלא באמת אמור להיעשות על פי המשפט האלוקי. ולכן בבית הדין, אומר הרמב"ן, אם הדיינים החליטו, זה כנראה גם היה נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם להרוג בן אדם, בלי שלאותו בן אדם באמת מגיע למות. אבל זה הכל בגלל שהדיינים לא החליט, אם הדיינים היו רשאים, והחליטו להוציא אותו להורג למרות שהוא לא חייב מיטה, אז על זה זה כמובן לא נאמר, אז הם יכולים להרוג אותו למרות שהוא באמת לא מגיע לו למות. הרמב"ן מדבר על דיינים שפועלים בתמימות, הם קיבלו את העדות, דנו והגיעו למסקנה שהוא חייב מיטה, ודנו אותו למיטה. זה רוצח בשוגג, זה לא רוצח במזיד. רוצח בשוגג זה באמת רק אם זה במשפט. זאת אומרת, רק אם הקדוש ברוך הוא בעצם החליט על זה, רק אז זה יקרה. טוב, אני חוזר לפה לרמב"ם. אז אומר, אמנם האמת אשר אין ספק בה, שמעשי האדם כולם מסורים אליו. אם יעשה, ירצה יעשה, ואם ירצה לא יעשה. מבלי כפייה ומבלי הכרח לו על כך. ולפיכך חויבה המצווה, ואמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ונתן הבחירה לנו בזה. למה אני נותן לפניך היום את הטוב ואת הרע? למה אני מצווה עליך מצוות ואוסר עליך איסורים? בגלל שיש לך את היכולת לבחור בחיים. אם אין לך את היכולת לבחור, לא היה טעם לצוות. אוקיי? ונתן הבחירה לנו בזה, וחויב העונש למי שיעבור, והגמול למי שישמע, אם תשמעו ואם לא תשמעו, וחויבו הלימוד וההתלמדות, אז גם אנחנו עכשיו צריכים ללמוד מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, כי הכל תלוי בנו. אחרת למה צריך ללמוד? מה שיקרה בין כה וכה. הקדוש ברוך הוא מחליט מה יקרה. אוקיי? וכן הלאה, הוא ממשיך עם כל העניין הזה. וזה מה שהוא אומר, אבל הלשון הנמצא לחכמים, והוא אומרם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי הוא אמת. הוא מכוון אל מה שזכרנו, אלא שהרבה יטעו בו בני אדם, ויחשבו בקצת מעשי האדם הבכיריים שהוא מוכרח עליהם. אתם שמים לב, הוא עושה דגש. זה לא על הטבע, על הטבע זה הכל בידי שמיים, זה בסדר. אבל יש אנשים שחשבים שכשאומרים פה הכל בידי שמיים, זה חל גם על מעשים בחיריים של בני אדם, שהוא מוכרח עליהם. כגון הזיווג לפלונית, הוא כמובן רומז לגמרא, מסכת סוטה, 40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ומחרזת בת פלוני לבן פלוני, כן, אז לכאורה זה דטרמיניסטי, זה נקבע מראש, או היות זה הממון בידו, כן, אותו, המשך של אותו גמרא, זה כמובן מבוסס על הגמרא שם. זה המשך של אותה גמרא, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, בת פלוני לפלוני, וכן הלאה. אז הוא אומר, יש קצת בני אדם שטועים וחושבים, שגם הדברים האלה הם בידי שמיים, השדה לפלוני והזיווג וכו'. וזה אינו אמת, אומר הרמב״ם. כי זאת האישה, אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת, ונשאה לפריה ורבייה, הרי זו מצווה. והשם לא יגזור בעשיית מצווה. ואם היה בניסויי הפגם, כי הניסויים אסורים, הרי היא עבירה. והשם לא יגזור בעבירה. וכן זה אשר גזר, אם הקדוש ברוך הוא גוזר על הזיווגים, אז איך קורה שיש זיווג בעבירה? איך כהן נושא גרושה? מה, הקדוש ברוך הוא גזר עליהם להתחתן? כהן נושא גרושה, הרי זאת עבירה, הקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות את זה. לכן ברור, אומר הרמב״ם, אין דבר כזה. הזיווג הוא מצווה, וזיווגים פגומים זאת עבירה, וכיוון שכך זה בידינו, הקדוש ברוך הוא לא גוזר על זה כלום. וכן זה אשר גזל ממון פלוני, או גנבו, או מעל, וכיחש, ונשבע לו בממונו, אם נאמר שהשם גזר על זה שיגיע לידו זה הממון, ושייצא מיד זה האחר, הנה כבר גזר בעבירה. ואין הדבר כן, אלא כל מעשי האדם הבכירים, בהם בלא ספק ימצאו המשמעת והמרי. כן, לכן יש מצוות, אפשר לשמוע על המצווה, ואפשר לא לציית למצווה. יש לנו את הבחירה החופשית, רק בגלל זה יש משמעות למצוות שלנו. עכשיו, רק עוד משפט, או יותר קצת בהמשך. ואם כן, רק הסיכום שלו על הכל בידי שמיים, אם כן אומרם הכל, הכל בידי שמיים, אומנם ירצו בו הדברים הטבעיים, אשר אין לאדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר, או רדת מטר, או בצורת, או הפסד אחר, או אוויר, או בריאותו, וכיוצא בזה מכל מה שבעולם, חוץ מתנועות האדם ומנוחותיו. את הכל בידי שמיים זה רק הדברים הטבעיים, אבל הדברים הבכיריים הם כמובן בידי אדם, כולל הזיווג, כולל הכל. אגב, יש מאמר מאוד מעניין של רבי אלחנן וסרמן, יש איגרת של הרמב״ם, שבו הוא כותב דברים חריפים יותר על הגמרא הזאת, הוא אומר שאין הלכה כמו הגמרא הזאת, הרמב״ם אומר. הגמרא הזאת ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול, בגלל שנישואים זה עניין ערכי, עניין של מצווה. וכיוון שכך לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם עם מי להתחתן. אז מה עם הגמרא? אז אומר הרמב״ם, אין הלכה כמו הגמרא הזאת. אז שואל רבי יוחנן וסרמן, אז כמו איזה גמרא כן, יש גמרא אחרת שאומרת אחרת? אז הוא אומר, הוא מביא את הגמרא, מועד קטן ויש עוד מקבילות, אמר רבי אילאי, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, ילך למקום רחוק ויעשה מה שליבו חפץ. זאת אומרת שאם אדם רואה שיצרו עומד להתגבר עליו, הוא הולך לחטוב והוא לא יצליח להתגבר, אז לפחות שימעט את הנזק, זאת אומרת ילך למקום רחוק, ילבש חורים, שלא יהיה חילול השם, שלא יזהו אותו, ויעשה את מה שהוא צריך לעשות, אין מה לעשות. אני מפרש פה כמו פירוש אחד מתוך שניים ברש"י על המקום, אבל זה הפירוש הפשוט. אז הרמב״ם אומר, רבי יוחנן וסרמן אומר, מה סובר רבי, סליחה, ועל זה אומרים הראש והריף, במועד קטן שם בדף ת' זין, הראש והריף אומרים, ואין הלכה כרבי אילאי, דקאי מלן, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אומרים, אין הלכה כרבי אילאי, אם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו, שיתגבר יותר חזק. אין שום היתר ללכת למקום רחוק ולעשות עבירות, אם אתה רואה שיצריך מתגבר עליך. תתמודד יותר חזק. ומה הם מביאים נגד רבי אילאי? את הגמרא של הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת שהם אומרים, מה ששייך ליראת שמיים, מצוות ועבירות, זה בידיך, זה לא בידי שמיים. אם זה בידיך ואתה מרגיש שיצריך מתגבר עליך, תתגבר יותר חזק, אתה יכול להתגבר. עכשיו שואל רבי אלחנן וסרמן, אז מה סבר רבי אילאי? רבי אילאי שאמר שכן ללכת ולעשות את זה, הוא כנראה סבר שהכל בידי שמיים כולל דברים של יראת שמיים. הוא בעצם היה דטרמיניסט. כך כותב רבי אלחנן, שרבי אילאי היה דטרמיניסט. ואומר רבי אלחנן, כנראה שהגמרא בסוטה, שאומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לבן פלוני, שדה פלוני, בית פלוני לפלוני, הולכת בשיטת רבי אילאי הדטרמיניסטית. וכשהרמב״ם אומר שאין הלכה כמותם, זה בגלל הדין הזה של הריף והראש, שאומר שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, וזה סותר את הדטרמיניזם. ולפי הגמרא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הגמרא הזו של 40 יום לפני יצירת הולד לא נכונה, היא חולקת על הגמרא שם. וההלכה, הרמב״ם פוסק, כמו הגמרא הלא דטרמיניסטית, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הפלפול הזה לא, רבי חנן קורא לזה למרבה האירוניה, ביאורי אגדות על דרך הפשט. יש לו שם כל מיני לימודים, למדניות, למדנות הלכתית כזו שמיושמת על אגדות. לפעמים זה דברים מחודדים מאוד ויפים, אבל הם בדרך כלל לא נכונים. בכל אופן, גם פה זה קצת מרחיק לכת, נדמה לי. אני לא חושב שהכוונה שרבי אילה היה דטרמיניסט. רבי אילה רק אומר, נכון, אתה יכול להתגבר, אבל אם אתה מרגיש שלא תתגבר, והרי בני אדם הרבה פעמים מרגישים מראש שהם לא יתגברו, אז עזוב את המאבק, אל תיקח את הסיכון שלא תתגבר, תלך למקום או חפץ. זה לא אומר שרבי אילאי חושב שבאמת זה באופן דטרמיניסטי אתה הולך לחתוך. הוא רק אומר שכיוון שאתה חושש שלא תעמוד במשימה, למרות שעקרונית אתה יכול לעמוד במשימה, אבל כיוון שאתה חושש שלא תעמוד במשימה, מותר לך ללכת למקום רחוק ולפחות לנסות למזער נזקים. ולא בכל זאת להילחם כמו שהריב והראש אומרים של ההלכה פוסקים, לא, תילחם עד הסוף, אין שום היתר, ואם תיקשל, תיקשל, אבל אתה חייב להילחם. אין היתרים לעשות את העבירות באופן קל יותר. זה הוויכוח, הוויכוח הוא ויכוח הלכתי, לא ויכוח מטאפיזי. האם העולם הוא יש בחירה לאדם או שהעולם הוא דטרמיניסטי? ככה מציג את זה רבי חונן. אני חושב שהוויכוח הוא ויכוח נורמטיבי, וזה באמת דילמה לא פשוטה. בן אדם שמרגיש שיצרו מתגבר עליו, הוא יודע שהוא ייקשל, הוא כבר היה במצבים קודמים. האם זה אומר שבטוח שהוא ייקשל? לא. בן אדם יכול להתגבר, והפעם כן להצליח. אבל העובדה היא שלהערכתי אני הולך להיקשל פה. האם מותר לי להגיד, אוקיי, אז בוא נעשה לפחות משהו שיהפוך את העבירה לקלה יותר, במקום להתמודד ולקחת את הסיכון שאולי אני אקשל ואני אעשה את העבירה החמורה. דילמה לא פשוטה, רבי אילאי טוען שמותר לי לעשות שיקול כזה. הריף והראש אומרים, לא, אסור לי לעשות שיקול כזה. אני חייב להתמודד, זה הכל. אבל זה לא ויכוח מטאפיזי בשאלה אם יש לאדם בחירה או אין לאדם בחירה. בכל אופן, לענייננו, זה בעצם הטענה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הכוונה, אני חוזר לרמב״ם, הכוונה היא שמה שהאדם עושה מבחירתו זה לא בידי שמיים. מה שבידי שמיים זה האירועים הטבעיים. וזה מה שהוא אומר גם בהמשך, ואומנם זה העניין אשר בערו החכמים שאין המשמעת והמרי בגזרתו יתעלה ולא בחפצו, אלא ברצון האדם, מאיפה באה האמירה החזלית הזאת שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? הנה נמשכו בזה אחר לשון ירמיה. והוא אומרו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כי רעות הם מעשים הרעים וטוב, המעשים הטובים. ואמר שהשם לא יגזור שיעשה האדם הרעות, ולא שיעשה הטובות. אז אמירה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה בעצם פסוק בירמיהו. וחזל כמובן מתרגמים את זה. ואחר שהדבר כן, ראוי לאדם להתעונן ולהיליל על מה שעשה מן החטאים והאשמות, כי הוא השם, הועיל והוא פשע בבחירתו. ואז הוא אומר, אמנם המאמר, כאן הוא בא לשלול את התזה שממנה פתחתי, אמנם המאמר המפורסם אצל בני אדם, ואפשר למצוא בדברי החכמים ובלשונות הכתובים כמותו, והוא שעמידת האדם וישיבתו וכל תנועותיו בחפץ השם יתעלה וברצונו, כל מה שהאדם עושה בעצם זה בחפץ השם, לכאורה סותר את מה שהרמב״ם אמר קודם, הרי הוא מאמר אמיתי, אבל על אופן מסוים. עכשיו הרמב״ם מסביר. וזה כמי שהשליך אבן אל האוויר ונפלה למטה, שאומרנו בה כי ברצון השם נפלה למטה, מאמר אמיתי, לפי שהשם רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ולכן בכל עת שיושלח ממנה חלק למעלה, כן, חפץ כלשהו למעלה, הרי הוא יתנועע אל המרכז, הוא ייפול חזרה אל הארץ, וכן כל חלק מחלקי האש יתנועע למעלה, ברצון אשר היה שתהיה האש מתנועעת למעלה, לא שהשם רצה אתה בעת תנועת זה החלק מן הארץ שיתנועע למטה. זה הקטע היפה שאני רוצה להביא מהרמב״ם. הרמב״ם עכשיו שימו לב, הרמב״ם אומר, אז מה המשמעות שהכל מה שהאדם עושה הוא בידי שמיים? אומר הרמב״ם, עכשיו ותשימו לב, הוא עתיק עכשיו את הדיון לא לבחירות של בני אדם, אלא לאירועים טבעיים, אבן שנופלת לארץ. דיברנו על חוק הגרביטציה קודם. עכשיו הרמב״ם מדבר על זה. והרמב״ם אומר, מה הכוונה שכשהיא נופלת זה ברצון השם שהיא נפלה? זה ברצון השם שהיא נפלה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את חוק הגרביטציה, כי הוא רצה שכל העצמים יפלו לארץ, כי היא במרכז וכל מיני, לא משנה, תיאוריות אריסטוטליות. אבל הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע, כי הוא רצה שהם הם יהיו כאלה ולא אחרים. במובן הזה, כל מה שנעשה פה הוא ברצונו. אבל זה לא אומר שכל מה שקורה עכשיו, זה מה שהוא אומר, זה לא אומר... ולא שהשם רצה אתה, בעת תנועת זה החלק מן הארץ שהתנועה למטה. זה לא שקדוש ברוך הוא החליט עכשיו שהאבן המסוימת הזאת נופלת למטה, הוא הפיל אותה למטה, הוא לא הפיל אותה למטה. הוא ברא את כוח הגרביטציה, לא את חוק הגרביטציה, את כוח הגרביטציה. והאבן נופלת לכדור הארץ בגלל כוח הגרביטציה, ולא בגלל הקדוש ברוך הוא, אלא שאת כוח הגרביטציה עשה הקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת רצה שהעצמים ייפלו לכדור הארץ, לא שהאבן המסוימת הזאת. הוא רצה שהעולם יתנהל באופן כזה, שעצמים בעלי מסה ייפלו לכדור הארץ. ככה הוא רצה שהעולם יתנהל. פשוט קיבל עכשיו החלטה ספציפית ברגע הזה, אם האבן נפלה, אז הוא יפיל אותה. זה לא נכון, אפילו על אירועים טבעיים. תשימו לב, הרמב״ם התחיל באמירות על פעולות, על בחירות של בני אדם. והוא אומר שבחירות של בני אדם לא בידי הקדוש ברוך הוא. זה בני אדם מחליטים. הדברים הטבעיים הם בידי הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו הוא מסיים גם את זה. אבל מה זאת אומרת שהדברים הטבעיים הם בידי הקדוש ברוך הוא? הדברים הטבעיים הם בידי הקדוש ברוך הוא רק במובן הזה שהם מתנהלים לפי חוקי הטבע, ואת חוקי הטבע עשה הקדוש ברוך הוא. לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו יפיל את האבן, הוא החליט שהאבן תיפול, הוא לא החליט והאבן הזאת לא מעניינת אותו. הוא גם לא משגיח על האבן הזאת לשיטת הרמב״ם, הוא רק משגיח על המין ועל הדברים כאלה, הוא לא משגיח על אבן מסוימת. לכן, מבחינת הרמב״ם, זה אפילו לא מעניין את הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא עשה את זה. מה שהוא כן רצה, זה שהעולם יתנהל באופן כזה שעצמים בעלי מסה ייפלו לכדור הארץ. אז הוא ברא את חוקי הטבע שינהלו את העולם באופן שהוא רוצה. אבל לא שאירוע טבעי מסוים נעשה בידיו של הקדוש ברוך הוא בריל טיים. זה מה שהוא החליט לעשות וזה מה שהוא עושה. ואת הרמב״ם פה בעצם מגיע לתפיסה שאליה אני רציתי להגיע בסוף, והוא בעצם אומר אותה כאן, שום דבר לא בידי הקדוש ברוך הוא. לא מה שקשור ליראת שמיים ולא מה שלא קשור ליראת שמיים. גם כשכתוב הכל בידי שמיים על הדברים שהם לא ביראת שמיים, שהכל בידי שמיים אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא עושה אותם, אלא הכוונה שהכל נוצר מחוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא עשה. ולמה הוא עשה? כי רצונו באמת היה שאבנים יפלו לכדור הארץ, אחרת אולי הוא עושה את החוק ככה, בסדר? אבל עדיין בסופו של דבר כל מה שזה אומר זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה הכל. אין פה שום משמעות מעבר לזה לגבי ההשגחה, השגחה אקטיבית אני מתכוון. אין מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הרמב"ם אומר פה. אין מעורבות כזאת. לא בבחירות של בני אדם ולא בטבע. ואני חושב ש... לא הזכרתי את זה פה. באמת שיעור דומה שנתתי. יש את הרמב"ם ידוע, פירוש המשנה, שהוא מביא את המדרש חז"ל, זה מובא בהקדמה לגבורות השם של המהר"ל. הוא מדבר שם על תיאוריות שונות על איך, מה זה נס, מה קורה כשמתחולל נס. אז הוא מביא את הרמב״ם, שבעצם מסתמך על חז"ל, שהקדוש ברוך הוא יתנה תנאי עם מעשה בראשית, שהים ייבקע לפני עם ישראל, כשהם יגיעו לשם ופרעה ירדוף אחריהם וכו'. זאת אומרת, הרמב״ם לא מוכן לקבל מעורבות של הקדוש ברוך הוא, לא במעשים של בני אדם, זה ברור, כי זה יראת שמיים, זה לא בידי שמיים. לא בטבע, כי הטבע גם הוא חוקי טבע קבועים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם, הם רק עושים את רצונו, כי זה מה שהוא עשה, הוא עשה את חוקי הטבע באופן שהוא רוצה שזה העסק יתנהל. עכשיו הרמב"ם אומר, גם ניסים הם לא נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. בכלל, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא צמצום כפשוטו, הרמב"ם היה גדול על ליטווקים. צמצום הכי כפשוטו שיש, הקדוש ברוך הוא לא משחק על המגרש פה, אין, לא קיים. לא דברים שהם פעולות של בני אדם, לא... פעולות, לא טבע, ואפילו לא ניסים. אפילו הניסים שקורים, המעורבויות הכי מובהקות ובולטות של הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? זה תנאי שהותנה במעשה בראשית, שאם יקרה כך וכך, אז הים ייבקע. זאת אומרת, גם זה לא נעשה בהחלטה רגעית עכשיו על הים, שהקדוש ברוך הוא בוקע אותו במו ידיו. זה פשוט חלק מחוקי הטבע, זה הותמה בתוך חוקי הטבע, באיזושהי צורה. בוא נגיד, אני... לא נוטה לקבל את ההיפותזה המוזרה הזאת, אני רק אבל מביא את הרמב״ם הזה, כדי להראות עד איפה הוא מרחיק לכת, בתפיסה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בכלל. הקדוש ברוך הוא לא מעורב בכלל. עכשיו יש פה שאלה מאוד מעניינת, הרמב״ם בהלכות תעניות, כן, כותב דברים ידועים ומפורסמים. הרבה פעמים ציטטו את זה נגד מה שאני כתבתי בספר השני בטרילוגיה, ששם אני מדבר על הדברים האלה. אז הרמב״ם אומר שזועקים בתעניות וכולי, ומי שאומר שהדבר הזה הוא רק מקרה ומדרכי העולם, בדרך הטבע הוא נעשה, הרי זה מידת האכזריות, וזה, הוא כופר, ולא יודע כל מיני דברים, אני לא זוכר בדיוק את האמירות שלו, אפשר אפילו לחפש את זה, לסוף הלכות תעניות נדמה לי. מן הראוי להסתכל בלשונו. לא, זה לא בסוף הלכות תעניות, זה איפשהו קודם. אני כבר לא זוכר. הנה, כן. הלכה ג', פרק א', הלכה ג'. הוא מדבר פה, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהרי... רגע, אני אשתף את זה. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה וכו', זעקו ועליהן והריעו. זעקו עליהן והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה והריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב, עוונותיכם ייתו, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, הלכה ג', הראה לנו, וצרה זו נקראת, כן, זה במקרה, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, והוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר שאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אז זה ראיתי, הרב שמואל אריאל כתב מאמר ארוך על העניין הזה, האם באמת הכל נעשה מן השמיים, מביא איזה כל מיני מקורות, והוא מביא מהרמב״ם, שהרמב״ם אומר שזה בעצם לא נכון שהדברים קורים תמיד על ידי הקדוש ברוך הוא, אם בכלל, אני טוען ששום דבר לא קורה על ידי הקדוש ברוך הוא לפי הרמב״ם, וכאן, ואז הוא מביא את ההלכה הזאת, והוא אומר, הוא מציע פירוש מעניין, לא חשבתי עליו אף פעם, כי ההלכה הזאת באמת התרידה אותי הרבה פעמים. הוא אומר ככה, אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. מה זאת אומרת? לא בגלל שזה לא נכון, אלא כשצרה קורית, אנחנו אמורים לעשות תשובה. כי זו הזדמנות לעשות תשובה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא חולל את הצרה, הוא לא חולל אותה. אבל זאת הזדמנות, כי אנחנו, כשאנחנו במצוקה, אז הטבע שלנו הוא כזה, שזה הזמן מסוגל לפשפש במעשינו. אומר הרמב״ם, אבל אם נחליט שזה מקרה, אז כמובן נחליט שאין שום טעם לפשפש במעשינו, זה דבר ממנהג העולם, וזה הכל. אז אומר הרמב״ם, לא שזה לא נכון. אלא שזה דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ואז יקרה שהם, בעצם אנשים לא יעשו תשובה אף פעם. אז אסור לך להגיד דבר זה ממנהג העולם. לא בגלל זה לא נכון, זה כן נכון. דבר זה ממנהג העולם. כשבא אליך צרה, אל תתעלה בזה שזה מנהג העולם. למרות שזה נכון. כי אם אתה תתעלה בזה ולא תעשה תשובה, אז מתי תעשה תשובה? אז אתה תידבק במעשיך הרעים. לכן לך עם הפסיכולוגיה שלך, ולמרות שאתה יודע ש... פילוסופית אתה יודע זה לא נכון, כי זה ממנהג העולם. אבל הפסיכולוגיה שלך אומרת לך, זה זמן טוב, זמן מסוגל לעשות תשובה, לבדוק את מעשיי, לבדוק את דרכיי, אין בעיה, לך עם זה. תלך עם זה, ואז תעשה תשובה, וככה תנצל ממעשיך הרעים. כי אם אתה תאמר זה ממנהג העולם ולא תעשה תשובה, אז אתה תדבק במעשיך הרעים. לא, עוד פעם, דווקא בגלל שזה כן נכון, שזה ממנהג העולם, וזה באמת קרה לך בגלל מנהג העולם, לבגלל הקדוש ברוך הוא. הקסור לך להתנהג לאור הפילוסופיה הזאת. זה אגב מחזיר אותנו לשאלת הצמצום, כי מה זה כזה? אז מה שהרמב״ם בעצם אומר, הצמצום בעצם הוא כפשוטו. הדברים שקורים בעולם לא קורים מהקדוש ברוך הוא, אבל אתה צריך לחיות, שומעים פה את המצידו ומצידנו ואת שאלת המשל ואת כל הדברים האלה, אבל הפוך, החסידים אומרים שהצמצום לא כפשוטו, אבל אתה צריך לחיות כאילו שהוא כפשוטו. אמרתי שזה נונסנס, אבל הרמב״ם פה אומר הפוך, הצמצום הוא כפשוטו. והדברים שקורים, קורים לבד, קורים מעצמם. אבל לך אסור לחיות כך. אתה צריך לחיות כאילו שזה דבר שהוא לא ממנהג העולם שהקדוש ברוך הוא עשה. כי זאת ההזדמנות שלך לפשפש במעשיך ולעשות תשובה. בלי זה לא היית עושה תשובה.
הרב,
לא אומר זה פשוט. מה?
זה טיפה לא מובן, כי אז, אוקיי, אז למה שמישהו יעשה תשובה בעקבות זה? אוקיי, אנחנו מבינים שזה ממנהג העולם.
לא קשור, זאת הזדמנות לעשות תשובה. זה הכל.
כן, אבל מה הקשר בין זה? למה זו הסיבה, או איזה מין טריגר זה לתשובה?
אני פעם חוזר. זה לא סיבה. הזדמנות לעשות תשובה. כשבני אדם, הפסיכולוגיה שלהם בנויה כך, שכשהם במצוקה, הם חושבים על הקדוש ברוך הוא, ויכולים לפשפש במעשיהם. אז אם אתה תהיה פילוסוף, כמוני כזה, שאומר, רגע, אבל זה הרי מקרה, זה לא, זה יכול לקרות כך, יכול לקרות אחרת, מה זה קשור? זה לא הקדוש ברוך הוא עשה. ואז מה יקרה? אז אני הרי פילוסוף, ואני יודע שזאת האמת, ואז אני לא אעשה תשובה, ואז אני אשאר שקוע במעשי הרעים. אומר הרמב"ם, אל תהיה פילוסוף, לך עם הפסיכולוגיה שלך. למרות שהיא לא נכונה, אתה יודע הפילוסופית שהיא לא נכונה, אבל לך עם הפסיכולוגיה שלך, כי מתישהו צריך לעשות תשובה. אז אומרים לך, בעשרת ימי תשובה זאת הזדמנות לעשות תשובה, וגם כשיש צרה זאת הזדמנות לעשות תשובה. תעשה תשובה. אני אומר, זה לא פשט לשון הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר אחרי זה, והלכתי, מה זה? והלכתי למימים בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. נראה שהקדוש ברוך הוא מגיב לדבר הזה. זאת אומרת, הוא כן מעורב. אפשר לדחוק את זה, אבל בפשטות, אני לא חושב שזה פשטות לשון הרמב״ם. אבל באמת ההלכה הזאת סותרת מקורות אחרים ברמב״ם, למשל את מה שראינו עכשיו. ואז אפשר להגיד, אולי שזה מוטבע בטבע הבריאה, שכשאנחנו נתנהג רע, אז יבואו עלינו צרות, ואז נצטרך לעשות תשובה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, להמשיך את התפיסה של הרמב״ם עד הסוף. יכול להיות, אני לא יודע. אבל הפירוש הוא פירוש מעניין. כי הוא בעצם מציע איזשהו פשר שמשאיר את כל הלכות תעניות על מכונן, גם לפי התפיסה האפיקורסית שלי, שבעצם שום דבר לא בא מהקדוש ברוך הוא. ועדיין, אתה צריך לעשות תשובה ותעניות, ותשפש במעשיך, כי זאת ההזדמנות לעשות את זה, לא בגלל ש... כן, למשל, כשקורה לי משהו טוב, אז שאלו אותי, אז למה להודות לקדוש ברוך הוא? הרי זה לא בא ממנו. התשובה שלי היא שאני באמת לא צריך להודות לו על המשהו טוב שקרה לי. אלא כשקרה לי משהו טוב, אז ברור, יש לי איזושהי נטייה להודות לקדוש ברוך הוא. זאת ההזדמנות הפסיכולוגית, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא עולם וחוקי טבע, שבאותם קרה לי הדבר הטוב. לא שהוא עכשיו קיבל החלטה על מה שקרה לי, הוא לא קיבל.
אבל לפחות בזה...
הזאת, כדי להודות לו על עצם הבריאה, לא על המקרה המסוים הזה.
שהוא חלק אבל מאותו מכלול שנקרא בריאה, גם אם לא נגרם ישירות פה, אבל פה לא ברור בכלל מה...
לא, אותו דבר, זה אותו דבר. זאת נטייה פסיכולוגית, שבעצם אנחנו נקראים לנצל אותה. זה הכל, למרות שפילוסופית אנחנו יודעים שזה לא נכון. ככה אנחנו בנויים, למה להתעלם ולא להשתמש במנוף הזה, כמינוף להתקדמות רוחנית. If you can't beat them, join them, מה שנקרא. אם יש לנו את התפיסה הזאת הלא נכונה, שאומרת שהכל מן אללה, שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז קודם כל פילוסופית זה לא נכון. אבל אם כבר היא קיימת, בוא ננצל אותה לפחות למשהו חיובי. טוב, אני אומר, אם זה הפירוש ברמב״ם או לא, אני בספק. אבל זה פירוש מעניין, זה פירוש יפה. כי הוא נותן איזושהי משמעות יפה ללכות תעניות, גם בתפיסה המצומצמת שאני תיארתי. עכשיו, בעצם, מה שבעצם יוצא מכאן, זה שמעשים של בני אדם, מעשים שהכרעות של בני אדם, הם ודאי לא בידי הקדוש ברוך הוא, הם בידי בני אדם. לפי מה שראינו ברמב״ם פה, אז אפילו פעולות טבעיות לא מסורות לקדוש ברוך הוא. אלא זה חוקי הטבע. אלא שאת חוקי הטבע עשה הקדוש ברוך הוא. וכמובן הוא עשה אותם דווקא כאלה ולא אחרים, כי הוא רצה שההתנהלות תהיה כזאת, ברמה הכללית. לא על האבן המסוימת הזאת שטיפול לארץ, אלא שחפצים יפלו לארץ, זה הוא רצה. אבל ולכן הוא עשה את חוקי הטבע כך, אבל לא שיש לו באמת איזשהו... עניין או שהוא עושה כל אירוע ספציפי שאנחנו פוגשים פה. זאת בעצם הטענה. בעצם הנקודה אני חושב שעומדת מאחורי האמירה הזאת היא הבעיה הבאה. מה אומרים אלה שחושבים שכן הקדוש ברוך הוא עושה הכל? הם בעצם אומרים הקדוש ברוך הוא בעצם מחליט על הכל. אבל במקביל אפשר לתאר את זה באופן של חוקי טבע, באופן דטרמיניסטי, סיבתי, אוקיי? זה שתי רמות תיאור שקיימות במקביל. וזה אמירה מאוד רווחת, מדברים על מעורבות של הקדוש ברוך הוא במסגרת הטבע. אלא הקדוש ברוך הוא בעצם פועל בתוך מסגרת הטבע, ומה שקרה הוא אכן טבעי, ועדיין זה לא אומר שלא הקדוש ברוך הוא עשה אותו, אוקיי? יש הרבה מאוד אמירות מן הסוג הזה. כל האמירות האלה, בעיניי, פשוט חסרות שחר, לא ייתכנו, לא ייתכנו לוגית. לא, זה לא שאלה של מקורות, והשאלה אם המקור אומר, פשוט לא ייתכן לוגית, זה לא, אי אפשר להגיד את זה. למה? אז אני אביא אולי כמה דוגמאות. אנחנו הרבה פעמים משתמשים במערכות מקבילות של הסברים לאותו אירוע. כן, בן אדם חוזר בתשובה, כן, יש לי כמה דוגמאות קנוניות תמיד שאני מגיע לעניין הזה, בן אדם חוזר בתשובה, אז החברים החילוניים שלו תולים את זה באיזה משברים שהוא עבר, אני לא יודע, היה לו משבר בבית, נפרד מחברה שלו, לא יודע בדיוק מה, אז הוא החליט לחזור בתשובה. הם נותנים את זה איזשהו הסבר פסיכולוגי. מה אומרים הדתיים? סוף סוף הוא גילה את האמת, הוא הבין שכאן האמת וחייו הקודמים היו שקר, אז הם נותנים לזה הסבר פילוסופי, נכון? הוא בעצם גילה את האמת, והחילונים נותנים לזה הסבר פסיכולוגי, איזשהו משהו, אירוע פסיכולוגי שגרם לו, גרם לו פסיכולוגית לעשות את הצעד הזה, המוטעה פילוסופית, כן? מה קורה למי שעושה את הצעד ההפוך, יוצא בשאלה מה שנקרא היום? אז כמובן הסברים מתהפכים. הדתיים אומרים שהוא עושה זה כדי להתיר לעצמו את העריות. זאת אומרת, הם אומרים זה הסבר פסיכולוגי. והחילונים אומרים שסוף סוף הוא הבין שזה הכל שטויות, והאמת היא שאין פה שום דבר וזהו. אז הם פילוסופים. אז בעצם יוצא, מי צודק? אני מניח ששניהם צודקים. את כל צעד שבן אדם עושה, הוא עושה במישור הפסיכולוגי, אפשר לנסות ולהציע הסברים מה גרם לו לעשות את הצעד הזה, אבל במקביל אפשר לנסות ולמצוא גם את ההצדקות הפילוסופיות. כי בן אדם שעובר משבר, גם אם הוא מחליט על שינוי בחייו, בדרך כלל הוא יעשה שינוי כזה שנראה לו אינטלקטואלית, נכון. זאת אומרת, גם אם הוא צריך את השבר הפסיכולוגי כדי לעשות את הצעד הזה, זה לא סותר את העובדה שיש לו מבחינתו גם הצדקה פילוסופית לצעד הזה. לכן ההסבר הפסיכולוגי לא סותר את ההסבר הפילוסופי, הם שני מישורים שתלוי באיזה מישור אתה בוחר להתמקד. אם אתה מתמקד במישור הפסיכולוגי, אז אתה תיתן הסבר פסיכולוגי, ואם אתה מתמקד במישור הפילוסופי, אתה יכול לתת הסבר פילוסופי. למה אנחנו מתמקדים כל פעם במישור אחר? כי אנחנו לא ישרים. אנחנו לא ישרים, כי כשמישהו עושה צעד שמנוגד למה שאנחנו חושבים, אנחנו תולים את זה בפסיכולוגיה. כי בטח, עם שאלות פילוסופיות, שיש משהו בעייתי פילוסופית בתפיסה שלנו. משני הצדדים ככה. אז זה פשוט, פשוט מחוסר יושר. במקרה הזה זה לא, אגב, לא לגמרי מדויק. כי יכול להיות, פה אפשר אפילו לתלות את זה לא בחוסר יושר. נגיד שאני מאמין, אני אדם דתי. אני רואה מישהו שהחליט הפוך. אז הרי מבחינתי הוא טעה פילוסופית. כי אני מאמין בתפיסה הדתית. אז אם הוא טעה פילוסופית, שאני שואל את עצמי, אז למה הוא עשה את זה? כנראה, היה לו משבר פסיכולוגי. עכשיו, אותו דבר החילוני. החילוני חושב שהוא צודק, והדתיות לא נכונה, שקרית, אוקיי? עכשיו, הוא רואה מישהו חוזר בתשובה. למה הוא מציע הסבר פסיכולוגי? בגלל שהוא חושב שהצעד שלו לא נכון פילוסופית. אז למה הוא עושה צעד לא נכון? אז או שהוא אידיוט, אבל למה לנו אידיוט? יכול להיות שזה היה משבר שגרם לו לעשות את זה. ולכן הוא בוחר להתמקד, זאת אומרת, לא בטוח שזה רק אנוכיות וחוסר הרצון להתמודד. יכול להיות שזה באמת עקביות, כל אחד עם תפיסתו. ולכן, אבל זה לא משנה, לענייננו, מה שחשוב לענייננו, זה שיכולים להיות מצבים שבהם יש לי שני הסברים מקבילים, ושניהם נכונים, זה לא ויכוח. יכולים להיות הסבר פסיכולוגי והסבר פילוסופי לאותו צעד שהאדם עושה. אותו דבר עם ניוטון והתפוח, הדוגמה הקנונית השנייה שלי. ניוטון והתפוח, נפל לו על הראש תפוח, ואז הוא מיד הבין שיש כוח גרביטציה שמפיל תפוחים על נוצרים תמימים, שיושבים מתחת לעץ. ואז כמובן עולה השאלה, למה הוא היה צריך לחפש הסבר תיאולוגי, או למה הוא היה צריך לחפש הסבר פיזיקלי, ולמצוא את חוק הגרביטציה, הרי הוא היה נוצרי מאמין, והוא צריך להבין שזה נפל לו על הראש כעונש ששלח לו אלוהים. הוא עשה חטא אתמול, ושלחו לו עונש, שמו לו תפוח על הראש. למה הציק לו שהוא היה צריך למצוא את כוח הגרביטציה? עוד פעם, הסברים מקבילים. מה זאת אומרת? במישור התיאולוגי הוא יסביר את זה, זה עונש מהקדוש ברוך הוא. במישור הפיזיקלי, איך זה קרה? על ידי כוח הגרביטציה. עוד פעם, מישורי הסבר מקבילים לאותו אירוע. אבל שימו לב, העסק הזה לא תמים כמו שהוא נראה. נורא נוח לחיות ככה, בטח בעולם נרטיבי, פוסט-מודרני, כל אחד והמישור התייחסות שלו והנרטיב שלו, וכולם צודקים והכל נהדר. אלא מה? שזה לא ממש עובד. למה? כי הסבר, יש מאמר של שטייניץ בספר עץ הדעת, ספר של שטייניץ, יש לו שלושה חלקים, יש שלושה מאמרים שלו בעצם, שהוא פיתח אותם לספר. אז המאמר השני, בחלק האמצעי, עוסק בסיבתיות. ושם הוא מביא מחלוקת בין פילוסופים. יש פילוסופים שטוענים שסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק למסובב. ויש פילוסופים שאומרים שהסיבה צריכה להיות תנאי מספיק למסובב. לא הכרחי, אבל מספיק. אין גישה פילוסופית שאומרת שהסיבה היא תנאי הכרחי ולא מספיק. זה או מספיק והכרחי או רק מספיק. אבל מספיק זה חייב להיות. אולי גם הכרחי ואולי לא. מה זה אומר בעצם? תנאי מספיק פירושו שאם קרתה הסיבה, בהכרח יקרה המסובב. תנאי מספיק, זאת אומרת, אם קרה הסיבה, אין אופציה שלא יקרה המסובב. זה נקרא תנאי מספיק. עכשיו, הסבר או סיבה אמורה לתת תנאי מספיק. עכשיו, כשאני אומר שנפילת התפוח, יש לה הסבר מדעי. כוח הגרביטציה זה ההסבר המדעי. כשאני אומר שזה הסבר, פירוש הדבר שכוח הגרביטציה הוא הסיבה לנפילת התפוח, נכון? עכשיו, אם זאת הסיבה לנפילת התפוח, פירוש הדבר שבהינתן הנסיבות האלה, התפוח חייב ליפול, כי זה תנאי מספיק. הקשר של התפוח לעץ הוא קשר בעוצמה כזאת, המשקל של התפוח הוא כזה, אם המשקל גובר על הקשר לעץ, התפוח ייפול. לא משנה אם ניוטון חטא או לא חטא, כי זה תנאי מספיק. אם זה הסבר, זה צריך להיות תנאי מספיק. ואז אם אני מקבל את ההסבר הפיזיקלי, לא יכול להיות הסבר תיאולוגי. ולהפך. אם ההסבר התיאולוגי הוא הסבר, או הוא הסיבה, אז גם שם הוא צריך להיות סיבה מספיקה. אז החטא צריך לגרום לנפילת התפוח בלי קשר לתנאים הפיזיקליים. גם אם המשקל שלו לא יכול להכריע את הקשר שלו לעץ, התפוח אמור ליפול, כי הסיבה התיאולוגית מכריחה אותו ליפול. לכן אי אפשר באמת לתת שני הסברים שונים לאותה תופעה. בספר שלי, את אשר ישנו ואשר איננו, הקדשתי, כל החלק הרביעי מוקדש להסברים מקבילים. ושם הסברתי איפה אפשר לעשות הסברים מקבילים ואיפה לא, באיזה תנאים ומתי, חילקתי שם בין הרבה סוגי מקרים, כאן אני לא אכנס לכל הפרטים האלה. אבל תשימו לב שזה מאוד מאוד לא פשוט להגיד, יש שני מישורי הסבר מקבילים ששניהם נכונים. זה לא אפשרי.
הם באמת מקבילים, אבל כלומר גם כוח, כל אחד מהכוחות הפיזיקליים למעשה אין לנו הבנה אמיתית, זאת אומרת, אין לנו די אקסיומטי, אין לנו הבנה אמיתית מה הגורם לכוח, השאלה אם זה לא לבושר לאותו הסבר, זאת אומרת...
לא צריך שום הבנה, מה שצריך זה רק את ההסבר הפיזיקלי.
לא, אבל אין הסבר, רגע, אבל ההסבר הפיזיקלי הוא בסוף, כשיורדים רגע לפרטים, אין באמת מה עומד מאחורי אותו כוח, אין
איזה... אכפת לי מה עומד מאחוריו, אכפת לי מה גרם לו.
לא, בסדר, השאלה אם זה לא פשוט טרמינולוגית לבוש אחר לאותה אמירה שלפחות שהרמב"ם אומר.
לא, כי מה שגרם לכוח הגרביטציה זה לא החטא של ניוטון.
אה, לא, ברור.
ניוטון לא היה חוטא, אז גם היה כוח גרביטציה שפועל על התפוח.
לא, בסדר, לא.
התפוח צריך ליפול, אם ההסבר הפיזיקלי נכון, התפוח צריך ליפול בין אם ניוטון חטא ובין אם לא.
לא, לא, אוקיי, לא התכוונתי בדוגמה הזו, לא באה ואמינה של מה גרם,
אלא... אבל אני רוצה לדבר על הדוגמה הזאת. תגיד לי את זה על הדוגמה הזאת.
אני אשאל, אולי אני אשאל
בהמשך, בסדר. אז הנקודה היא ש... מה שאפשר להגיד פה זה ככה. אפשר, אולי אני אחזור לדוגמה הראשונה שהבאתי, על החוזר בתשובה והיוצא בשאלה. גם שם אותו דבר. אם ההסבר הפסיכולוגי, אנחנו מתייחסים אליו כהסבר, כסיבה למה שהוא עשה, סיבה זה תנאי מספיק. אז זה אומר שהוא היה עושה את הצד הזה גם אם הוא לא היה מוצדק. כי אם התקיימה הסיבה, חייב להתקיים המסובב. זה המשמעות של תנאי מספיק. ולהפך, אם הסבר הפילוסופי הוא הסבר, אז זה אומר שהשיקול הפילוסופי הוא תנאי מספיק. אז לא אכפת לי אם היה משבר או לא היה משבר, אם הוא הבין שזאת האמת, זה מה שהוא עשה. לכן, בהקשר הזה יותר קל לי להראות לכם אז מה באמת קורה כאן. מה באמת קורה כאן? כל אחד מבין. אף אחד משני המישורים האלה הוא לא הסבר לבד. ההסבר שייתן לי את התנאי המספיק, זה הפסיכולוגיה פלוס הפילוסופיה. הפסיכולוגיה פלוס הפילוסופיה, מה זאת אומרת? באדם עבר משבר. כתוצאה מזה הוא מחפש דרך. איזה דרך הוא יבחר? את הדרך שנראית לו מוצדקת ברמה הפילוסופית. אז כשאני רוצה להסביר למה הוא הגיע מחילוניות לדתיות, ההסבר המלא כולל גם את המרכיבים הפסיכולוגיים וגם את המרכיבים הפילוסופיים. ורק כל המרכיבים האלה ביחד יכולים להיחשב כהסבר, במובן הזה שהם נותנים תנאי מספיק לתוצאה. אף אחד מהם לחוד לא. עכשיו, יכול להיות שיש כאלה שלא מתעניינים באספקט הפסיכולוגי או באספקט הפילוסופי, אז הם יתמקדו רק בחלק מהעניין. אין בעיה, זה מותר. כל אחד ומה, הוא יכול לבחור במה להתמקד. אבל מבחינת אם אני שואל מה היה ההסבר, זה לא נכון שיש פה שני הסברים מקבילים. זה הסבר אחד שמורכב משני רכיבים, שהם ביחד נותנים את ההסבר. עכשיו, בהקשר של ניוטון, המצב הוא שונה. כי בהקשר של ניוטון, אם אני הייתי מאמץ את אותו מודל, אז בעצם הייתי אומר שבשביל שהתפוח ייפול לו על הראש, מה שצריך להתקיים זה שני דברים. א', שהוא עשה חטא, וב', שיהיה כוח גרביטציה מספיק כדי לנתק את התפוח מהעץ. ואם אחד מהם חסר, אז התפוח לא ייפול. אבל תבינו שבתפיסה הפיזיקלית זה לא נכון. אם ניוטון יושב מתחת לעץ, והמשקל של התפוח אמור להכריע לפי חוקי הפיזיקה את הקשר של התפוח לעץ, אז התפוח ייפול עליו גם אם הוא לא עשה חטא. זאת התפיסה הפיזיקלית. אפשר להגיד שאתה לא מקבל את הפיזיקה, אבל אתה לא יכול גם לקבל את הפיזיקה וגם לקבל את התיאולוגיה. זה לא עובד. לכן בהקשר הזה של תיאולוגיה מול פיזיקה, אני לא מקבל את הפתרון שהצעתי בהקשר של פילוסופיה מול פסיכולוגיה. כי פילוסופיה מול פסיכולוגיה זה באמת היבטים משלימים. שניהם ביחד נותנים לך את ההסבר למה שהבן אדם עושה, או חושב, או עושה, או מה שלא יהיה. אבל בהקשר של האם הקדוש ברוך הוא עשה משהו משיקולים תיאולוגיים, או האם חוקי הטבע עשו משהו משיקולים פיזיקליים, שם לא יכול להיות התוצאה הזאת. כי הסבר טבעי, הסבר פיזיקלי הוא דטרמיניסטי, הוא לא תלוי בשום תנאי נוסף. חלקיק שפועל עליו כוח מתחיל להאיץ בתאוצה לפי החוק השני של ניוטון. לא משנה אם החלקיק הזה צריך להגיע לאיזשהו מקום משיקולים תיאולוגיים או לא. זה חוקי ניוטון. אפשר לא לקבל אותם, אבל אם אתה מקבל את הפיזיקה זה מה שהיא אומרת. ולכן שם אין אופציה להגיד שהקדוש ברוך הוא פלוס הטבע ביחד עושים את העבודה. אז מה כן? אז אין בעיה, צריך לבחור. או הקדוש ברוך הוא או הטבע. ולכן מה שאני טוען זה שזה רק הטבע ולא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מחולל גם את האירועים הטבעיים. כי אם הוא היה מחולל את האירועים הטבעיים, אז לא היו חוקי טבע, אז חוקי הטבע לא היו עושים את זה. הם לא היו נכונים. מה אתם יכולים להגיד? שהוא ברא, כמו שהרמב"ם אומר, שהוא ברא את החוקים, והוא עשה אותם בדיוק באופן שהוא רצה שהם יפעלו, ועכשיו כמובן כל מה שקורה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה. זה בסדר גמור, אין בעיה. את התזה הזאת אני לגמרי מקבל. הוא ברא את העולם, ובמובן הזה, כל מה שקורה פה, קורה ברצונו. נכון, אבל זה קורה ברצונו לא כי הוא מחולל את זה עכשיו, אלא כי חוקי הטבע מחוללים את מה שהקדוש ברוך הוא החליט, שהם יחוללו. בסדר גמור? מחוללים בקרמים, מה שנקרא. אז זה בסדר, אבל זה לא מה שנקרא מעורבות אלוקית במובן שעליו מדברים כאן. ולכן אנחנו רואים למה המוטיבציה גם של הרמב״ם ואנוכי הקטן מצטרף אליו, להגיד שגם הדברים הטבעיים לא בידי הקדוש ברוך הוא. כשאומרים שהכל בידי שמיים, שהרמב״ם אומר שזה בידי הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא ברא את חוקי הטבע. לא שהכל בידי שמיים במובן שהוא עכשיו החליט שהדבר הזה יקרה וביצע אותו. זה לא. אוקיי. אני אעצור כאן, מישהו רוצה להעיר או לשאול?
כן, אם אפשר, לגבי באמת האמירה ממש...
לא שומעים אותך, אתה מושתק.
סליחה, לגבי באמת המשפט האחרון, מה ההבדל עקרוני, כל עוד לא מדובר על אירוע ניסי, כלומר לא מדובר על רצון להתערב כנגד החוקים, בין האמירה שהוא, שזה החוקים ולא הוא, לבין האמירה שזה... הוא שהחוקים הם בסך הכל ביטוי אונם.
רק שאלה מטאפיזית, אין לזה שום, אמרתי בהתחלה, אין לזה שום השלכה. שאלה מטאפיזית, אבל הנקודה היא שמה, אם אני לוקח אקמול, החום שלי ירד, לא משנה איך התפללתי בבוקר, זה הטענה.
נכון.
יכול להיות שהחום שלי ירד, כי הקדוש ברוך הוא מוריד אותו לפי חוקי הטבע, בסדר? אבל זה מה שמבחינתי זה נקרא אירוע טבעי, לא אכפת לי כרגע, האם מטאפיזית הקדוש ברוך הוא מחולל אותו. זו שאלה שהיא לא... לא ממש מעניינת
בבחינת. אז אם ככה, מה ההבדל? הרי לא מדובר, נראה לי שלפחות הרמב"ם לגבי נושאים של התערבות אקטיבית, זאת אומרת ניסים או דברים כאלה, אז אוקיי, זה בכל מקרה כרגע מחוץ לדיון. השאלה היא לגבי הדברים
שכן עומדים בחוקים. גם שם אתה יכול לשאול את השאלה.
לא, שם התשובה למה הביטוי שלו היא ברורה. לא, לא,
לא. לא, כי שם מה שהרמב"ם אומר, זה שהניסים הוטבעו בחוקי הטבע מששת ימי בראשית. גם שם אתה יכול לשאול מה נפקא מינה, זה אותו דבר כמו להגיד שהוא עושה עכשיו את הניסים. חוקי הטבע הם קבועים, הוא עושה עכשיו את הנס. מה זה משנה? זה אותו דבר. זה רק הבדל מטאפיזי.
כן, אוקיי, בסדר, לא, אני אומר, אפילו בלי לקבל את העמדה היחסית באמת קיצונית הזו, שגם זה הותנה מראש, אבל אני אומר, בדברים שמוסכם שהם קורים כרגע, שהם, סליחה, הם בסך הכל תואמים את החוקים, האם שם, זה נשמע כאילו, כלומר, הרב אומר שזה כך ולא כך, אבל השאלה היא בעצם, אם אין שום הבדל דה פקטו בין הגישות, אז מה זה משנה? כלומר, למה...
נפקא מינה לקידושי אישה מצידי, אנחנו נראה בהמשך שיש איזה נפקא מינה, אבל נפקא מינה לקידושי אישה כרגע, מבחינתי אני שואל שאלה מטאפיזית. האם הקדוש ברוך הוא עכשיו מעורב בעולם? אני נותן את התשובה, לא.
זהו, למה החוקים עצמם ש... כלומר...
כי אחרת אתה יכול להגיד שכל התאיסט חושב שהקדוש ברוך הוא מעורב בעולם. פשוט חוקי הטבע, חוקי הטבע עושים את מה שהם עושים, אתה יכול לקרוא לזה הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה? אין לזה שום משמעות, אתה מרוקן את המעורבות מתוכן, לא אכפת לי, זה סמנטיקה. תקרא לזה מעורבות. אני לזה לא קורא מעורבות, אבל זה סמנטיקה, זה לא מעניין. אני מתכוון לומר, הוא לא מעורב במובן הזה שהוא כרגע מחולל דברים. הדברים קוראים לפי דפוסים קבועים.
אני מחדד את השאלה, מה ההבדל בין האמירה שאומרת שהוא כל רגע ורגע, אפילו ממש ברציפות, מחליט מה יהיה, לבין העובדה, לבין אמירה שבעיניי כאילו כרגע היא שקולה לחלוטין, שאומרת, הוא קבע חוקים מסוימים, וכל עוד הוא לא מחליט אקטיבית להתערב רגע ולהפר אותם, אז החוקים האלה קובעים את המציאות.
אז אמרתי שאין שום הבדל חוץ מהמטאפיזיקה. האם יש כוח גרביטציה? אני שואל אותך, יש כוח גרביטציה?
יש, אבל...
יש לך חוק גרביטציה.
לא, אני מדבר על כוח. הכוח קיים,
אבל... אז הכוח, נכון, אז הכוח מושך, אז לא הקדוש ברוך הוא.
מי, אבל זה מה שאמרתי, ניסיתי להגיד קודם, שאין לנו שום, גם ככה שום הבנה או ודאות, מה בעצם, מה עומד מאחורי הכוח, לא מי, מה, כלומר,
הכוח הזה הוא... מה עומד מאחורי הכוח? יש פה כוח והוא מושך, מה צריך לעמוד מאחוריו?
בסדר, הנה, הכוח הזה הוא ביטוי.
לא רואה שום... מה המשמעות של השאלה, מה עומד מאחוריו? יש פה כוח, הוא מושך. מה עומד מאחוריי? לא יודע שום דבר עומד מאחוריי. אני יושב פה וזה הכל. ואני מדבר. עוד פעם, זו שאלה מטאפיזית כרגע. אני נגיע בהמשך להשלכות, אבל זו שאלה מטאפיזית כרגע. זה השאלה אם יש לי מעורבות כשזה חוקים קרויים.
לא שאלתי על ההשלכות, אני פשוט לא מבין מיכל למה זאת שאלה, כי מבחינתי אפשר לראות את זה כשתי צדדים שקולים שלא...
אני טוען שאם מי שטוען למעורבות במובן האקטיבי של עכשיו, הוא אומר שאין כוח גרביטציה. בעצם הוא אומר שאין כוח גרביטציה, יש רק חוק גרביטציה. בגלל שהוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, והחוק הגרביטציה רק מתאר את האופן שבו הקדוש ברוך הוא פועל. ואין כוח גרביטציה, להגיד שיש כוח גרביטציה, זה בדיוק להגיד שיש משהו פה שמחולל את הדבר עכשיו, ולא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר את חוק הגרביטציה ואת כוח הגרביטציה בששת ימי בראשית, בסדר. אבל יש כוח גרביטציה שעושה את זה. אגב, הנה הנפקמינה הראשונה, אם תרצה, בפיזיקאים מחפשים גרביטונים. גרביטונים זה חלקיקים שנושאים את כוח הגרביטציה. עכשיו, אם העולם היה רק חוק גרביטציה ולא כוח גרביטציה, לא היה שום סיבה לחפש גרביטונים. למה להניח שהם ישנם בכלל? אבל איכשהו כל הפיזיקאים משוכנעים שישנם,
אבל אז, לא אבל אז, לא מדד. לא משנה, אבל אז זה פשוט רדוקציה של אותה שאלה, לשאלה יותר טרומית של, אוקיי, מה הכוח שמחולל שטיחה
לא,
של גרביטון?
לא, כמו ש... אין שום דבר לא מחולל, הכוח הוא המחולל, שום דבר לא צריך לחולל שום דבר. הכוח מחולל את המשיכה, זהו. אני גם אבל שואל יותר מזה. אני שואל, מה המוטיבציה לחפש גרביטונים? אין גרביטונים, למה להניח שישנם בכלל? למה להניח? הרי אין באמת משהו במציאות שמחולל את התופעות, הקדוש ברוך הוא מחולל אותם. זה שהוא עובד לפי דפוסים קבועים, זה חוקי הטבע, בסדר גמור, אבל למה כל הפיזיקאים חושבים שצריך לחפש גרביטונים? והם עוד לא מצאו, ומשקיעים בזה מיליארדים. זאת אומרת שהסיכוי למצוא כנראה בעיני פיזיקאים הוא גבוה, אחרת לא היו משקיעים בזה הון כזה. כי הם מניחים שיש פה משהו שעושה את זה, ואני חושב שכל אדם רציונלי מניח את זה. וההנחה הזאת בעצמה, למרות שאחרי שהתברר שהיא נכונה, גם אם אתה צודק, ונמצא את חוק כוח הגרביטציה ואת הגרביטונים, עדיין נוכל להגיד שהקדוש ברוך הוא מסובב את הכוח הזה. לא אכפת לי. אני עכשיו שואל אותך שאלה אחרת. נגיד שאתה צודק, אפילו שאתה צודק, כמו שאתה לא חושב שאתה צודק, אפילו שאתה צודק, מה המוטיבציה לחפש גרביטונים בכלל? מה הסיכוי שנמצא גרביטונים? אפס. למה להניח שבכלל יש שם משהו? קדוש ברוך הוא עושה את זה. יש חוקים טבעיים, יש. זה הכל.
כי בסוף הם מתארים פעולה של אובייקט אחד על אובייקט מרוחק, וכמו בשדה אלקטרומגנטי.
לא, סליחה, לא, 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 לא. אין שום פעולה של שום אובייקט על שום אובייקט. שני האובייקטים עומדים אחד מול השני, והקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה אותם שהם עומדים ככה, הוא מקרב אותם אחד לשני. אין נטייה של אובייקטים להתקרב בכלל. זה לא קשור למציאות. הקדוש ברוך הוא עושה את זה.
השפעה קיימת, רגע.
לא, אין השפעה. אין השפעה.
השפעה אנחנו
יכולים לדעות. כשיש השפעה, אתה אומר שיש כוח גרביטציה. אין השפעה. אתה אומר שני הגופים עומדים פה, הקדוש ברוך הוא רואה שהם עומדים פה, תמיד כשהוא רואה שני הגופים שעומדים פה, הוא מקרב אותם. אין השפעה. זה לא שהגוף האחד מושך את השני.
אז אני, אוקיי, אז אני מחפש פשוט רק איך נראה, איך לפרטי פרטים נראה מנגנון, ואני מניח שיש חלקיק.
לא, אין מנגנון, עוד פעם, אתה כל פעם מכיוון אחר, אין מנגנון. למה להניח שיש מנגנון? הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אין שום מנגנון. כשאתה מניח שיש מנגנון, אתה בסאבטקסט שלך בעצם אומר, לא הקדוש ברוך הוא עושה את זה, צריך להיות פה משהו שמחולל את זה.
יש דרך שבה הוא עושה את זה, הוא בוחר לעשות
את זה. לא, מה, הדרך שבה הוא עושה את זה, זה לברוא את חוק הגרביטציה בששת ימי בראשית, ומי שמר לחוק הגרביטציה עובד. אני לא רואה את ה... אני אומר עוד פעם, השלכות נדבר, השלכות למשל על הגרביטונים לדעתי זו השלכה, עוד נדבר, אבל כרגע אני מדבר מטאפיזית. מטאפיזית, נדמה לי שזאת המסקנה המתבקשת.
אוקיי, אני אנסה לחשוב על זה, תודה.
אוקיי, אז נעצור כאן. לילה טוב, שבת שלום.